פרק 82 של פודקאסט דסק הכדורגל מתחילים, ומה מחכה לנו היום? אני אתחיל עם מסע הרכש המאוד מפתיע ומאוד מעניין של מילאן. אמשיך עם סקירה קצרה על הליגה הטורקית, התחרות שם, הקבוצות הבחירות. משם אני אעשה סקירה קצרה אבל מדויקת של העברות הבחירות ביותר בחלון העברות עד כה. לאחר מכן אני אפרט על 5 העברות שיכולות להיות המפתיעות ביותר מבחינת התרומה שלהן. זה לא אומר שהן הגדולות ביותר, אבל אולי תהיה להן את ההשפעה הגדולה ביותר, גם ברמת הקבוצה ואולי גם ברמת הליגה. ואני אסיים ב... אפשר לקרוא לזה האמבפה השבועי, סקירה של כל מה שקורה עד כה, ומה שקרה בסגת קיליאן אמבפה. אבל תחילה, כמיטב המסורת, חסות קצרה. הפרק בחסות פאבה ביר גרדן, הבית לספורט בראשון לציון, משדרים את כל אירועי הספורט על מסך ענק ובאווירה שאין שנייה לה. כתובתנו היא רוטשילד 83 ראשון לציון, אפי אבר, סיימים ראשון חמישי בשעות 5-8, 50% הנחה על האלכוהול ו-20% הנחה על האוכל. ניתן לערוך אירועי ספורט פרטיים, משדור על מסך ענק עד 60 משתתפים, וכל זה בחלל פרטי ומוצב. פאבה ביר גרדן, רוטשילד 83 ראשון לציון. אז נתחיל עם מילאן, מסע הרכש של מילאן. תראו, הסיפור של מסע הרכש של מילאן מתחיל בימים הראשונים של חודש יוני האחרון. במילאן מחליטים שפאולו מלדיני ופדריק מסרה, שהיו בגדול האחראים הראשיים על ניהול הרכש, לא ממשיכים עם הקבוצה. וזו החלטה שהגיעה לאחר דיונים מקצועיים בין מלדיני ומסרה לבין גרי קרדינל, הבעלים החדש של הקבוצה, וגם מייסד קבוצת רדברד שרכשה את מילאן, וגם בין היתר מחזיקה בטולוז הצרפתית. וטולוז עצמה היא סיפור מעניין, זה מועדון שעלה מהליגה השנייה בצרפת לפני 2 עונות, מועדון שזכה בגביע בעונה האחרונה. ומה שמעניין בטולוז, אתם גם יכולים לראות את זה בטיק טוק שלי אגב, זה הדרך שבה הם עושים עסקים. כי בטולוז אימצו לחלוטין את שיטת המאניבול. מי שלא מכיר, מאניבול, סרט נהדר עם ברד פיט וג'ונה היל, אם אני זוכר נכון. והסיפור של המאניבול זה בעצם על קבוצת בייסבול, סיפור אמיתי, שהתקציב שלה לא היה גדול מדי, והיא איבדה את הכוכב שלה, ובמקום להחליף את הכוכב בכוכב אחר, הם החליטו להביא מספר שחקנים שישלימו את השחקן שיצא. משמע, מספר שחקנים זולים בשביל להחליף שחקן יקר. ובעונות האחרונות מילאן שיחקה מאניבול. אפשר לראות את זה ברכישות ב-2020-2021 של אלכסיס על המייקרס, אנטה רביץ', כל אחד מהם עלה 7.5 מיליון אירו ו-6.7 בהתאמה, וכמובן ההשאלה של סנדרו טונלי. לאחר מכן, עונת 2021-2022, תומורי 30 מיליון אירו, זה סכום גדול, אבל עדיין במונחים של היום לא כזה גדול. מייק מיינן מחליף את דונרומה, 15 מיליון, טונלי, השלמת עסקה, עוד 14.5 מיליון, זה כסף קטן. יסין אדלי, 8.5 מיליון, שוב כסף קטן, בריים דיאז, מושן ממילאן, בתמורת 3 מיליון אירו, ובעונה האחרונה, מליק טיהו, 8.6, ג'וניור מסיאס, 5.5 מיליון, פלורנצי, 2.7, והיו גם בין היתר החתמתם של סרג'יניו דסט בהשאלה ודיוו קוריגי בחופשי, ועוד שחקן אחד שנרכש, שרלס דה קטלרי, הבלגי, 35 מיליון אירו, רכש מקלאב ברוז', רכש שלא כל כך התאקלם, לא התאקלם בכלל, אני אדבר עליו ממש עוד כמה דקות, אבל זה בגדול השיטה של מילאן. הבעיה הייתה שבכל התקופה הזו, מילאן לא מכרה. בעונת 21-22, מילאן הכניסה 5 מיליון אירו בלבד מרכש, ובעונה שעברה 11 מיליון אירו בלבד. זה לא טוב מבחינה כלכלית ולא טוב לספרים, במיוחד בתקופה של ה-Financial Fair Play. ואם חוזרים בעצם לוויכוח שהתנהל בין מלדיני ומסרה לבין גרי קרדינל, אפשר להסיק אולי שבמילאן לא יהיו רוצים מהרכש של שרלס דה קטלרי, נקודתית, אבל אולי בעיקר שלמרות שהקבוצה כן עבדה במעין שיטת מאניבול, זה לא יושם עד הסוף, משמע הרבה רכישות קטנות, אבל כמעט ואין הכנסות. וזו אולי הסיבה למה גרי קרדינל אמר למלדיני ולמסרה, תודה רבה על העבודה שלכם, תודה רבה על השירות הנפלא, להתראות, מפה אני מנהל את זה כמו שאני יודע, כמו שאני מנהל את טולוז לצורך העניין. וברגע שהגיעה בעצם ההתעניינות הרשמית מצידה של ניוקאסל בסנדרו טונלי, נדמה שבמילן הבינו שזו הצעה חשובה מאוד מבחינת הספרים הכלכליים, זאת אומרת, וישר התחילו לעבוד עם הכסף שנכנס בצורה חכמה. אז נתחיל מהכסף שנכנס, 64 מיליון אירו, הסד רוטונלי, זה לפי טרסר מרקט, יש שאומרים 70 מיליון אירו, עם בונוסים שונים, אבל זה פלוס מינוס הסכום שמילן קיבלה על סנדרו אוטונלי מניוקאסל, ובסכום הזה היא רכשה את קריסטיאן פוליסיק ב-20 מיליון אירו, טיג'אני ריינדרס, תמורה 19 מיליון אירו מאלקמרה הולנדית, רובן לופטוס צ'יק מצ'לסי, תמורה 16 מיליון אירו, נועה אוקופור מארבה זלצבורג, תמורה 14 מיליון אירו, מרקוס פורטיאלו, השוער של אטלנטה, הגיע בעבר החופשית, ולוקה רומרו, שסיים חוזה בלציו, הגיע גם הוא כשחקן חופשי. ומכל השמות האלו, שהם שמות לא רואים בכלל, פוליסיק, לופטוס צ'יק, שהוא שחקן שיכול להוסיף המון עוצמה וכוח, או כפור, ספורטיאלו, רומרו, השחקן הכי חשוב, לפי דעתי, עד כה, ברכש של מילן, זה טיג'אני ריינדרס, כי הוא עקרונית אמור להיות היורש של טונלי, קשר בן 24, קשר הולנדי, קשר מאוד מגוון, שיכול לשחק בכל עמדה במרכז המגרש. ומה שמעניין בריינדרס, בטיג'אני ריינדרס, זה העובדה שאם מסתכלים נניח על הדוח המתקדם שלו, נתונים מתקדמים, רואים שהוא נמצא בשני העשירונים הגבוהים ביותר, בטופ 5 ליגות באירופה, בכל מה שקשור לנתונים של קשר. אם זה XG, שלון מפנדלים, שזה 0.16 למשחק, זה המון. שתי ביתות למשחק, 0.17 בישולים למשחק. מדובר בעצם בקשר אמצע, שיכול להיות גם אחורי, גם קדמי, כזה שיכול לקדם את המשחק ברמה מאוד מאוד גבוהה, שחקן עם דריבל מאוד איכותי, עם ראיית משחק מאוד גבוהה, עם נגיעה ראשונה בכדור ברמה מאוד גבוהה, עם טכניקה מאוד גבוהה, שחקן שעובד למען הקבוצה, שחקן שמייצר המון המון דריבלים, המון נגיעות בחלק ההתקפי, שחקן חזק עם כושר משחק טוב, באמת נראה שמילן מצאה פה מעין תחליף מאוד מאוד זול, וככה אפילו מתחת לרדאר, לא בדיוק כולם הכירו את השם הזה ריינדרס, ואם אני צריך לשים את האצבע שלי, השחקן, שיכול באמת להפוך את מילן לקבוצה שהייתה אולי בעונת האליפות, אני שם את האצבע על ריינדרס. לא עדי מילן, התחילו להתחבר לשחקן הזה, כי להערכתי, שוב, יכול להיות שזה טעות, אבל זו הערכה מוקדמת, יש פה שחקן מאוד מגוון, מאוד איכותי ומאוד מיוחד, שהוא מעין סוג של אולר שוויצרי, אבל הולנדי, במרכז המגרש. ואם אמרנו מניבול, אז רובן לופטוס צ'יק יכול להיות בעצם השחקן שהשלים את החיסרון של טונלי במשחקים שבהם ריינדרס לא יצליח לסחוב לבד בקישור. הוא שחקן עם המון עוצמות, גם הוא יודע להוביל כדור למעלה, גם בכדרור, בעיקר בכדרור, אבל גם עם העוצמות שלו בריצה, וצ'יק ביחד עם ריינדרס יכולים להיות שניים שמחליפים אחד בקונסטולציה מסוימת, וזה בעצם המניבול עליו אני מדבר. קריסטיאן פוליסיק ייכנס לנעליים של בריים דיאס בכנף ימין, וכמובן גם נועה אוקפור שהגיע מזלצבורג. זה לא, אני יודע שאנשים שומעים מזלצבורג ושומעים של חלוצים, אז הם מדמיינים פה איזה הלנד הבא, וזה רחוק מלהיות הלנד הבא. הוא לא גולר, הוא לא כבש מעל 10 שערים באף עונה בליגה האוסטרית. המקסימום שהוא כבש זה היה 9 שערים בעונת 21-22, באותה עונה הוא גם רשם 8 בישולים, וכפור הוא שחקן מאוד טכני, מאוד מהיר, הוא חלוץ שיכול גם לשחק בכנפיים, אבל שוב, זה לא הלנד, זה שחקן שעוד הוא התפוצץ לחלוטין, אבל יכול להפוך למשהו יותר גדול ממה שהוא, רק בן 23, שוויצרי, גם כן, רכש מעניין, ושוב, זה בעצם המניבול, זה לא כוכבי על, אלא שחקנים שיכולים לתרום דברים נקודתיים במשחקים נקודתיים, ולכן הם יוצרים את המשוואה של הפרט שמשלים את השלם, וזה המניבול, זה מה שיכול אוקפור לתרום להתקפה של מילן, בימין פוליסיק, בשמאל לאו, אוקפור בחוד, לפעמים ז'ירו, אם צריך יותר עוצמה, יש למילן כוח התקפי מרשים בעולה הבא, וגם כוח לא מבוטל בכלל במרכז המגרש. וכמובן, השחקן האחרון שיכול להיות ההפתעה של העונה זה לוקה רומרו, הארגנטינאי שהגיע בעבר החופשית מלציו, שחקן שהתבלט במדי נבחרת ארגנטינה הצעירה, שחקן שקבע שער נפלא, נפלא, ממש יפהפה, בהפסד של מילאן לריאל מדריד, 3-2, וגם הוא יכול להיות סוג של ג'וקר של פיולי, ואם מסתכלים על המספרים מבחינת כסף, אז עד כה מילאן הכניסה בחלון הנוכחי 70 מיליון אירו על מחירה אחת, טונלי, והוציאה 69 מיליון אירו, תמורת 6 שחקנים חדשים שהגיעו לסגל, שזה אחלה ביזנס, ויש לו דיווחים שמספרים על רצון של מילה למכור או להשאיל את צ'רלס דקטלרה, שחקן שנרחש כאמור ב-35 מיליון אירו מקלאב רוז', לא התאקלם בקבוצה מבחינה מקצועית, נראה ברוב המשחקים כמעין צל של עצמו, ברמה אישית זה חבל לי מאוד, אני דיברתי עליו לא פעם אמנם לא בלבל, לא ברמות, אבל כתואם תומס מולר, שחקן שיכול לשחק את העשר ההיברידי, שהוא חצי חלוץ 9, חצי 10, יודע לנוע לשטח, יודע לפקיע שערים, לבשל שערים, משהו שער לא יתחבר, ואני מאוד אשמח אם מילאן לא תמכור אותו, אלא תשאיל אותו, אולי לקבוצה בבונדסליגה, שטיפה יסבור ביטחון, ויחזור למילאן כשחקן שלם יותר. אבל כאמור, מילאן לא סיימה את הרכש שלה, יש מספר שחקנים שצריכים עוד להגיע, אחד מהם זה יונס מוסה, שיכול להיות כמעין קשר אמצע, קשר התקפי, בוולנסיה, השם השני הוא שם מאוד מיוחד, מאוד מרגש מבחינת עודי מילאן, סמואל צ'קוויזה, ויגר ימין, רגל שמאל, והוא בעצם יכול להיות זה שיפתח בדרך קבע בימין, פוליסיק כמספר 10, לאו בכנף שמאל, במרכז המגרש, ריינדרס, מוסה, לופטוס צ'יק, בנאסר, מאחורה, ארננדז, תומורי, טיאאו, קלאבריה, מיינן, יש למילאן אחלה סגל העונה הקרובה, ויהיה מעניין לראות איך מילאן תתחרה על תואר האליפות, כשנפולי לא איבדה, לא את קוורצחליה, עדיין עוד אוסימן, והקרב בצמרת צפוי להיות מרתק, אפילו יותר מהעונה האחרונה. ולפני שנצלול אל הנושא השני של הפרק, חסות. בחסות חברת ספורט איבנט 365, המפעילה את אתר ticketingo.co.il, אתר לרכישת כרטיסים לאירועי ספורט והופעות בכל העולם. כל אחד מכם ניסה לפחות פעם אחת בחייו לרכוש כרטיס למשחק כדורגל בחול, ומי שניסה יודע שזה לא תמיד קל כמו שזה נשמע. הרבה פעמים המחירה נפתחת ממש קרוב למועד המשחק, וזה במקרה הטוב, במקרה הרע, האירוע כבר סולד אאוט מראש. בדיוק בשביל זה הקימה חברת ספורט איבנט 365 את האתר שלה ticketingo.co.il. האתר מכיל מנוע חיפוש ייחודי שמאפשר לכם לחפש כרטיסים לכ-50,000 אירועי ספורט והופעות מדי שנה, כולל הטופ 5 ליגות, כל המפעלים האירופיים ועוד מלא מלא ליגות וטורנירים, וזה רק בכדורגל. יש גם כדורסל, טניס, מרוצי פורמולה 1 ועוד, וכן גם הופעות של אמנים ברחבי העולם, כולל ביונסה וכל שאר החבר'ה. רק להיכנס ולחפש. החברה קיימת מ-2006 ועובדת עם הספקים האמינים ביותר בשוק, האחריות והשירות מובטחים מרגע הכניסה לאתר ועד הישיבה בכיסא האצטדיון. האתר מתורגם ל-22 שפות, כולל עברית, ערבית, רוסית, אנגלית, צרפתית ועוד. והכי חשוב, מאזיני דיסק הכדורגל נהנים מהנחה של 3% בשימוש בקוד קופון דסק 365. אז מה קורה בליגה הטורקית? בואו נתחיל מסקירה כלכלית. אם בעונת 2021-22 הושקעו 89 מיליון אירו ברכש סך הכל בכל הליגה, בעונה שעברה, עונת 22-23, הסכום קפץ ל-156 מיליון אירו, כמעט פי 2. אבל עדיין טורקיה היא לא מעצמה כלכלית, בכל הקשור לכדורגל, היא גם עברה אירועים פנימיים מאוד טראומטיים, שפגעו קשות בכלכלה, אך בכל זאת הקבוצות הגדולות מצליחות למשוך שמות גדולים. ואם מסתכלים על 5 העונות האחרונות, ובנוסף על החלון הנוכחי עד כה, הליגה הטורקית נמצאת במקום ה-15 בעולם בכל הקשור להוצאות על הרכש. הליגה הראשונה היא כמובן הפרמייר ליג, שוב, ב5 העונות האחרונות כולל החלון הזה, עם הוצאות רכש של 11 מיליארד אירו, לאחריה האיטלקית עם 6, הספרדית עם 4.2, הצרפתית עם 3.65, והגרמנית עם 3.37 מיליון אירו. לאחר מכן תמצאו ברשימה את הליגה הפורטוגלית, הליגה הרוסית, ליגת המשנה באנגליה, הצ'מפיונשיפ, הליגה הבלגית, הליגה הברזילאית, ה-MLS, כמובן שהליגה הסעודית, הליגה ההולנדית והליגה הסינית. ולאלו מכם שטועים, רגע, אז איפה ישראל? אז אנחנו נמצאים במקום ה-38 הלא בכובד בכלל, עם סך הוצאות של 50 מיליון אירו בחמש העונות האחרונות, כולל החלון הנוכחי. אפילו בליגה המצרית ובליגה האיטלקית השלישית השקיעו יותר ברכש. אבל בואו נחזור לטורקיה. כסף יש, אבל לא בטירוף. אז מה כן מושך שחקנים כמו מאורו איקרדי, ניקולו זניולו, וילפריד זהה, לוקאס טוררה, מיצ'י בצ'וואי, טאדיץ', אלחליניו, כולם מגיעים לטורקיה. למה? קודם כל, קהל. אז בממוצע 45 אלף איש נכחו במשחקיה של גלת הסריי בעונה האחרונה. 40 אלף איש במשחקיה של פנרבחצ'ה, 33 אלף איש במשחקיה של בשיקטש, ו-22 אלף איש בממוצע במשחקיה של טראבזונספור. הטורק טלקום של גלת הסריי, השוק הסרקולו של פנרבחצ'ה, יצדיון פתיח תרים של בשקשיר, והוודאפון ארנה של בשיקטש הם הרי געש של כדורגל. כמעט כל משחק שם הוא חוויה לאוזניים ולעיניים. ובמיוחד במשחקים הגדולים, כשהמפגש בין פנרבחצ'ה לגלת הסריי, הוא אחד ממשחקי הדרבי הגדולים באירופה. זו חוויה גם לא הועדים כמובן, אבל השחקנים זו אקסטאזה מטורפת. גלת הסריי היא שיאנית הזכיות בתואר האלופה עם 23 זכיות, ולאחריה פנרבחצ'ה עם 18 זכיות, ולאחר מכן בשיקטש עם 16 זכיות. שלושתן מהעיר איסטנבול, שלושתן נמצאות בפסקת הכדורגל לאורך כל ההיסטוריה, אם מסתכלים על טבלת הליגה מרגע הקמתה אי שם ב-1959. גלת הסריי ראשונה, פנרבחצ'ה שנייה, בשיקטש שלישית. הנושא השני בחשיבותו הוא נושא השכר. תראו, בספרד למשל רוב הכסף נמצא אצל ריאל מדריד וברצלונה, והשחקן הבכיר ביותר בחוץ לשתיהן שמרוויח הכי הרבה כסף הוא קוקה של אתלטיקו מדריד עם שכר של 16 מיליון אירו, וזה עוד חריג. רוב השחקנים הבכירים האחרים מחוץ לברסה וריאל מקבלים בערך 10 מיליון אירו ברוטו. באיטליה המרוויח הגדול ביותר בעונה האחרונה היה דושן ולחוביץ' עם 12 מיליון אירו, ולדוגמה, להשוואה, פאולו דיבאלה של רומא הרוויח 7 מיליון אירו ברוטו לעונה. ובטורקיה, שחקן כמו וילפריד זהה למשל, שהחזיק בהצעות מאוד מאוד מפתות, 17 מיליון אירו מאל נאסר, 6 מיליון אירו מקריסטל פאלאס, פנרבחצ'ה הציע לו 5 מיליון אירו, לאציו הציע לו 3.6 מיליון אירו, הוא יכול לחתום בכל אחת מהן כשחקן חופשי, אבל בחר לחתום בגלת הסריי השבוע, והוא ירוויח 6.5 מיליון אירו ברוטו. דושן טאדיץ' למשל ירוויח 5 מיליון אירו ברוטו, וניקולו זניולו ואדי ג'קו ירוויחו בערך כ-4 מיליון אירו. אבל רגע, אני שומע את המחשבות שלכם. הסכומים האלה נמוכים משמעותית מאיטליה וספרד, לא? למה לחתום בטורקיה? אז מה שנכנס לכיס זה נטו, לא ברוטו. ובספרד לוקחים כ-55% מס בערך. משמע, ה-16 מיליון של קוקה שווים 7.6 מיליון אירו נטו, וה-9.8 מיליון אירו שרוויח מורטה באתלטיקו מדריד שווים 4.7 מיליון אירו. באיטליה יש כ-35% מס. לכן ה-12 מיליון ברוטו של ולחוביץ' הם בעצם 7 מיליון אירו נטו, וה-7 מיליון ברוטו שדיבלה שווים ל-3.8 מיליון נטו. ומה קורה בטורקיה? אז בטורקיה לפני 3 שנים בערך עשו תוכנית הקלנות לכדורגל הטורקי בשביל למשוך שחקנים זרים איכותיים. אחלה רעיון. ומה שקרה שם, ששמו מס של 15% בערך על השכר בליגה הטורקית. ולכן ה-6.5 מיליון אירו ברוטו של וילפריד זהה שווים ל-5.5 מיליון אירו נטו. וה-5 מיליון ברוטו של דושן טאדיץ' שווים בעצם ל-4.2 מיליון אירו נטו. הכסף, או רוב הכסף, מהחוזה של השחקנים, הולך לכיס, וזה אחלה, אחלה תמריץ. ומה שיחכה לנו העונה בטורקיה יכול להיות מפלצתי, לא פחות. פנרבחצ'ה של אדין ג'קו, דושן טאדיץ', מיצ'י בצ'וואי, מיגל קרספו, וללא אחד ארדה גולר שזיעזע את העולם לפני כמה שבועות, ובסוף עבר לריאל מדריד, פנרבחצ'ה אל מול האלופה, גלת אסראי עם מאורו איקרדי, וילפריד זהה, ניקולו זניולו, דריס מרטנס, לוקס טוררה, סרג'ו אולוורה, אנחליניו, ואלו הם רק השמות שמוכרים לקהל הרחב. ישנם גם חאג'י רייט של אנטלי אספור, וינסנט אבובקר של בשקטש, קרן אקטור קוגלו של גלת אסראי, ריין קנט שהצטרף לפנרבחצ'ה, ועוד המון שחקנים נהדרים שרק מחכים לכם שתצפו בהם. אז השילוב הזה של מדינה בטירוף כדורגל, או יותר נכון איסטנבול, כעיר עם שגעת כדורגל, והעובדה שיש הקלות מיסים בליגה הזו, וגם האפשרות להמשיך להתחרות במפעלים האירופאים, ולא לברוח לערב הסעודית או ל-MLS, הופכים את הליגה הטורקית ליעד מאוד מאוד אטרקטיבי. אישית, אחת הליגה תואבות עליי, אני יועד גלת אסראי למען גילוי נאות, עוקב אחריהם מאז שדידיה דרוגבה הענק חתם אצלם, ואגב דרוגבה, וילפריד זהה התראיין אחרי שחתם בגלת אסראי, והסביר, ציפר אותו נכון, שהוא דיבר עם דרוגבה לפני החתימה, ודרוגבה היה זה ששכנע אותו לחתום בגלת אסראי ולא בפנרבחצ'ה. אז אם אתם רוצים איזו ליגה מאוד מאוד רותחת, מבעבעת, מחוץ לטופ 5, המלצה שלי, שימו את הליגה הטורקית במועדפים שלכם. אוקיי, אז הגענו לחלק השלישי בפרק הזה, ואני קודם כל אעשה סקירה ממש קצרה, ממש בשם ומספרים, מי הם 15 העברות הבכירות ביותר עד כה, בחלון העברות, ולאחר מכן אני אדבר על 5 העברות שיכולות להיות המשמעותיות ביותר. זה לא השחקנים הטובים ביותר, זה לא העברות היקרות ביותר, אלא פשוט 5 העברות שאני חושב שיש להם פוטנציאל להשפיע על הקבוצה שלהם או על הליגה שלהם בצורה מאוד משמעותית. אז במקום ה-15 של העברות היקרות ביותר עד כה, לוקס הרננדז לפריס סן-ז'רמן, 45 מיליון אירו. מקום 14, ג'יימס מדיסון לטוטנהאם, 46.3 מיליון אירו. מתאוס קוניה במקום ה-13, 50 מיליון אירו, ביחד עם מיניה הקים לביירן מינכן, 50 מיליון אירו. מקום 11, אנדרי אוננה, 52.5 מיליון אירו למנצ'סטר יונייטד. במקום העשירי, רובן נבס, לאל הילאל, תמורת 55 מיליון אירו. מקום התשיעי, מוסה דיאבי, אותו סכום, 55 מיליון אירו לאסטון וילה. מקום 8, מנואל אוגרטה, שימו לב לבחור הזה, בין 22, אורוגוואי, עובר לפריס סן-ז'רמן, תמורת 60 מיליון אירו. קריסטופר אנקונקו הגדול, חותם בצ'לסי, תמורת 60 מיליון אירו. במקום 6 ברשימה, סנדרו טונאלי, לניוקאסל, 64 מיליון אירו לפי טרנספר מרקט. מייסון מאונט, מקום חמישי, 64.2 מיליון אירו. מקום רביעי, דומיניק סובוסליי, 70 מיליון אירו לליברפול. מקום שלישי, קאי הוורץ, לארסנל, 75 מיליון אירו. מקום שני, ג'וד בלינגהאם, כמובן, לריאל מדריד, תמורת 103 מיליון אירו לפי טרנספר מרקט. ובמקום הראשון, דקלן רייס לארסנל, עם 116.6 מיליון אירו ששולמו עליו, איזה סכום משוגע, ואל תדאגו, אוהדי ארסנל, הוא יחזיר את הסכום הזה. אבל בוא נגיע לחלק השנוי במחלוקת של הפרק הזה, שזה בעצם 5 העברות שאני חושב שיש להם את היכולת להשפיע הכי הרבה, ואני לא מדבר כמור מבחינת סופרסטאר או כיבוש הערים, אלא השפעה רחבה על סגנון, על נקרא לזה מהות של מועדון, ואני בטוח שמחלק מכם יראה מוגבה, אולי אפילו 2, תתפסו את הראש, הכל בסדר, אלו הבחירות שלי, תזרמו איתי, בואו נתחיל, מקום 5, יוריאן טימבר, 40 מיליון אירו מאייקס לארסנל, שחקן הגנה, שאני אוהב לקרוא לזה, שחקן הגנה של הדור החדש, שחקן הגנה מגוון, שיכול להיות גם בלב וגם מנגן ימני, אינטליגנטי, מוסר מצוין, ושחקן שמרגיש מאוד בנוח עם הכדור. הוא שחקן שיכול להיות בעצם הג'ון סטונס של ארטטה בצד ימין של המגרש. למרות שהוא בלם, אמרתי לכם, יכול לשחק גם כמנגן ימני, ואם זינצ'נקו שעושה את הקנסלו בצד שמאל, נקרא לזה ככה, אל תתפלו עם משחקים מסוימים, תראו את מיקל ארטטה עושה סוג של דאבל פיבוט עם המגנים שלו. טימבר מימין, זינצ'נקו משמאל, שניהם הופכים להיות קשרים אחוריים בבילד אפ של ארסנל, ואז דקלן רייס שועט קדימה כקשר רחבה לרחבה, זה יכול להיות אחלה, אחלה המצאה, אני המצאתי, אבל אולי מיקל ארטטה יאמץ. במקום הרביעי, מוסא דיאבי, 55 מיליון אירו, לאסטון וילה, שחקן התקפה צרפתי בן 24, שרשם סך של 31 שערים ו-38 בישולים ב-125 משחקי ליגה בבייר לברקוזן. שחקן כנף ימין במקור, אבל יכול לשחק כמעט בכל עמדה באזור ההתקפי. ושימו לב, שימו לב לאסטון וילה, אונאי אמרי בונה קבוצה מאוד מעניינת בווילה פארק, עם תוספת של פאו טורס ב-33 מיליון אירו, ויורי טילמנס כשחקן חופשי, ביחד עם ליאון ביילי, אולי ווטקינס, אמיליאנו בואנדיה, וגם פיליפה קונטיניו, שלא ברור מה מצבו בדיוק. דיאבי, מוסא דיאבי, יכול להיות הג'וקר של אונאי אמרי העונה, ולא יכול תדעו, אסטון וילה יכולה להפתיע בגדול. מקום שלישי ברשימה, ג'יימס מדיסון, כ-50 מיליון אירו, מלסטר המרוסקת שירדה ליגה לטוטנאם, אחד השחקנים הפחות מוערכים לדעתי בפרימייר ליג מבחינת דעת הקהל, ובנוסף שחקן שאני הכנסתי לנבחרת העונה שלי בפרימייר ליג של העונה האחרונה. את העונה האחרונה והזוועתית של לסטר הוא סיים עם 10 שערים, 9 בישולים, עונה לפני כן הוא כבש 12 שערים ובישל 8 בישולים. מדיסון הוא קשר התקפי בונה משחק שמביא גם מספרים. וטוטנאם נבנית מחדש תחת המאמן אנג'ה פוסטקוגלו, וכנראה, ללא הארי קיין, רוב הסיכויים שיעבור לביירן מינכן, ובהיעדרו, ג'יימס מדיסון יכול להיות זה שייכנס לנעליו, בכל הקשור להיררכיה של הקבוצה, לצידו של סון הדרום קוריאני. ובגיל 26, מדיסון נכנס לתקופת השיא שלו, ולא יכול תדעו, אולי הוא יהיה זה שיקח את טוטנאם לשלב הבא, וגם זה שיגרום למנוס סולומון שלנו להפוך לכוכב פרימייר ליג לצידו. מקום שני, אתם חלקכם יאהבו את זה, אני מאמין שרובכם לא, אבל אני חושב שזה ראוי, זו דעתי. מקום שני, לאו מסי, פיצוץ גלקטי, כמו שאוהב להגיד ינון מגל. אני אסביר למה בחרתי בו, כי זה מחוץ לאירופה, זה MLS, ואת מי זה מעניין ה-MLS, אבל תקחו את ההגעה של מסי עם החוזה של אדידס ואפל של ה-MLS ביחד, יש תחושה, לפחות מבחינתי, של תחילתו ושל המפץ הגדול של ה-MLS. ושימו לב, בתוך שבוע אחד מהחתימה, האינסטגרם של אינטר מיאמי עבר מ-1 מיליון גולשים ל-8 מיליון, וכרגע הספירה היא על 12 מיליון אירו עוקבים באינסטגרם. היא אמנם במקום האחרון בליגה, אבל יש לה סיכוי לעשות פלייאוף, אבל היא במקום הראשון בין כל קבוצות ה-MLS מבחינת עוקבים, ובמקום הרביעי בין כל הקבוצות ספורט בכלל, בכל הענפים בארצות הברית מבחינת עוקבים באינסטגרם. רק קליבלנד קוולירס, הלייקרס וגולדן סטייט לפניה. וזה מרגיש לי שבמיוחד עם השער הניצחון ממשחק בכורה, מרגיש לי שמשהו פה נבנה, מרגיש לי ש לאו מסי הולך לעשות טרנספורמציה בלתי נתפסת עדיין ב-MLS, ולכן במקום השני שלי, אני בטוח שרובכם הגדול מהמאזינים לא יסכים עם ההחלטה הזו, אבל כך אני רואה את זה, כאמור חמש העברות המשפיעות ביותר מבחינת מועדון או ליגה. בואו נעבור למקום הראשון, טופים. דומיניק סובסליי לליברפול, 70 מיליון אירו מארבע לייפציג, השחקן שהוא מבחינתי יורגן קלופ על הדשא, הקשר ההיברידי, כזה שיכול לעשות כל משימה במרכז המגרש וגם בכנפיים, לבעוט מרחוק, למסור לעומק, לזהות מזרונות פתוחים, אבל בעיקר להחזיר את הגגן פרסינג בחזרה לאנפילד. אחד הדברים הבולטים ביותר בסובסליי זה משחק הלחץ שלו. הוא היה זה שהוביל את משחק הלחץ בלייפציג, והוא יכול לשחקן שיחזיר את הרוק אנד רול, את הקבוצה של קלופ, לקבוצה שנוחצת גבוה, ודורסת בהתקפות מעבר. סובוסליי יכול להיות בדיוק מה שהיה חסר לליברפול בעונה שעברה, ואם אתם רוצים לשמוע עליו בעריקות, אני מזמין לכם ללכת לפרק 80 של הפודקאסט, יש שם ספשייל ליברפול, בשם שובו של הגגן פרסינג, ורובו מושקע בדומיניק סובוסליי. ראויים לציון שלא נכנסו לרשימה, ניקולא ז'קסון לצ'לסי, שחקן מאוד מעניין, שימו עין עליו, הגיע ככה מתחת לרדאר, מביא הריאל, נראה לא רע בכלל, אפילו מרשים עד כה במשחקי ההכנה. אנדרי אונאלה למנצ'סטר יונייטד, יונייטד סבלה מדחיה בכל הקשור למשחק הרגל שלו, ואונאלה בדיוק ההפך, הוא סוג של קשר, אתם תראו אותו, הוא אוהב לשחק עם הכדור, למסור, לעבור שחקנים, שוער אחר לחלוטין. אלקסיס מקליסטר ליברפול, הוא ממש משלים את סובוסליי, אבל הוא יותר פליימקר אחורי בהוויה שלו, שחקן מאוד מעניין. פאו טורז לאסון וילה, ציינתי אותו, בלם נפלא, שהגיע ב-33 מיליון אירו בלבד, כסף קטן היום. חוסם אוואר לרומא, העברה חופשית, שחקן שדיברו עליו לפני 2-3 עונות, כשחקן של 80 מיליון אירו. מוריניו הביא אותו בעברה חופשית, שחקן אמצע נהדר, והשחקן האחרון שאני רוצה לדבר עליו, או לציין אותו יותר נכון, בנג'מין ששקו לארבע לייפציג, מגיע מסלצבורג, 24 מיליון אירו, שחקן מפלצתי עם פוטנציאל להיות חלוץ אימתני במודסליגה, ולכו תדעו, אולי הוא הדבר הבא שיצא מהליגה הגרמנית. ונסיים את הפרק באמבפה, האמבפה השבועי. אז מה קרה בשבוע האחרון, מאז הפרק האחרון? קודם כל פריס סן-ז'רמן שלחה מכתב לקיליאן אמבפה, בו היא מאשימה אותו בחוסר כנות, זאת לאחר שניסח את המכתב המדובר שלו, המכתב ההוא, בכמה שבועות אחרי הערכת החוזה האחרונה. בנוסף, בפריס מציינים את העובדה שבמועדון עשו הכל, אבל הכל, בכדי לעמוד בדרישותיו המקצועיות של השחקן, ככל הנראה, בחלון העברות האחרון, עם הקיצה לכך שרק הוא קיבל את הטיפול המיוחד הזה, משמע לא לאו מסי. בפריז מסיימים בכך שמבחינתם יש שתי אפשרויות, או הערכת חוזה מעבר ל-2024, או מכירה בחלון הזה, עם ההדגשה וההבהרה שכוכבים גדולים צריכים לעזוב את המועדון שלהם כשמחזירים לו משהו בתמורה, משמע מכירה גדולה. הם ציינו את קריסטיאנו רונלדו, לא בשם אבל ברעיון, כשחקן שעשה זאת למען ריאל מדריד, וזה מה שפריז מצפה מאמבפה, שיחזיר להם את הכסף, לפחות חלק מהכסף. עכשיו, עיתון טיימס כתב ממש לפני מספר הימים, שאת מה שאני כתבתי ממש שעות לפני הפרסום שלהם. פריז סן-ז'רמן מנסה לגרום לצ'לסי ועל אילל, ואחרי זה גם שמות של מצ'סטר יונייטד ואינטר וברצלונה לתוך המרוץ להחתמת אמבפה, בכדי לפתות את ריאל מדריד לבצע סוף סוף מהלך. ואז הגיע אל אילל עם הצעה רשמית של 300 מיליון אירו. 300 מיליון אירו, ולפי מה שאומרים שם, הם מוכנים להגיש למפה שכר נטו של 200 מיליון אירו, ובנוסף כל מיני התחייבויות חוזיות בכל מה שקשור לפרסום, שיכניסו לו סך של כ-500 מיליון אירו נוספים, ובנוסף את האופציה לעזוב כשחקן חופשי אם ירצה בסוף העונה. משמע 700 מיליון אירו לעונה, ותעזוב בעונה הבאה. יש פרסומים אחרים שאני יותר מאמין להם, שמדובר על סכומים של 300 מיליון אירו שכר, הפרסומים מסביב יגיעו כמובן, אבל החוזה עוד 2026, אבל הנקודה היא שבפריס סן-ז'רמן משוכנעים, שלאמבפה וריאל מדריד יש הסכם ביניהן לגבי הצטרפות שלו בעונה הבאה, והם רוצים למכור אותו הקיץ בכדי להחזיר כאמור את ההשקעה בשחקן. ואמרתי, יש שמות של יונייטד, צ'לסי, טוטנהאם, אינטר, ברסה, כולם נכנסו לתוך השוק, ואנשים מאוד אמינים דיווחו את זה, אבל אני לא קונה את זה. אז הם פרסומים מוזרים על גבול האזויים. אינטר מועדון במצב כלכלי רעוע, מצ'סטר יונייטד ירדה מהארי קיין עקרונית רק בגלל המחיר שלו, ברסה עוד מנסה למצוא דרך איכשהו לרשום שחקנים קיימים וחדשים, ולא יכולה להביא שחקנים אחרים, ואני באמת מרגיש שכל הפרסומים האלו, למרות שמגיעים כאמור מכתבים מאוד אמינים, המטרה העיקרית שלהם היא להתחיל לגרום לשוק לנוע סביב אמבפה, ובעיקר לגרום לריאל מדריד לרדת מהגדר ולהגיש את ההצעה. אבל לא צריך לבטל את הסעודים לחלוטין, הם פה בעונה היסטורית, הם פה בשביל לייצר מציאות חדשה, הם הציעו ללאו מסי הצעה של 400 מיליון אירו, שחקן ב-35, אלוף עולם ומצלם נהדר, אבל עדיין 400 מיליון אירו, אז מה זה מבחינתם 700 מיליון אירו סך הכל למי שאמור להיות הגדול מכולם בדור הנוכחי, אבל אני לא אומר שזה יקרה, מעבר לערב הסעודית אני בספק גדול מאוד, אם זה יקרה למיטב הבנתי, קיליאן אמבפה לא מתכוון לדבר בכלל עם עלילה לסעודית, ההצעה על השולחן, ויש גם דיבורים שהמשפחה שלו כבר הסכימה להצעה, ורוצה לדבר עם הסעודים, אבל בסופו של דבר, הכדור בידיים של אמבפה, והוא מעוניין למיטב הבנתי, עוד פעם, לשחק במדעי ריאל מדריד, אם זה העונה, או בעונה הבאה, ולאט לאט הוציא דיבורים על כך שאולי ימונה סוכן מיוחד, שיתווך בין ריאל לבין פריז, כי בגדול, כל מה שקורה עכשיו זה שהמחיר של אמבפה נאמר בכל מיני מקומות, 300 מיליון, 200 מיליון, 400 מיליון, יזרקו במספרים, האחרון של יזרק הוא 300, על אילן, וריאל מדריד לא הגישה אף הצעה, לא פתחה בשיחות, לא העבירה שום מסר, ההפך, משחקים אותה ממש פוקר פייס, ופריז בלחץ, פריז בלחץ, כי היא צריכה לשלם לאמבפה, בונוס נאמנות בסך כולל של 90 מיליון אירו, ואם אמבפה עובר את הראשון לאוגוסט בפריז, הוא יקבל את הכסף הזה, ואז יכול להיות ששחקן שיעזוב אותם בחינם, יישב כל העונה על הספסל או על היציאה, יקבל בונוס נאמנות, שזה אבסורד, ואז יעזוב כשחקן חופשי בסוף העונה, משמע פריז לא מוכנה לזה, וישנם כרגע בעיניי שני תרחישים, התרחיש הראשון, אמבפה נשאר עד 2024 בפריז, ועוזב כשחקן חופשי, תסריט לא סביר בכלל, לדעתי. יש לו דיבורים אולי שהוא יושאל לעונה אחת, אבל שוב, אלו הם רק דיבורים, כרגע, אז או אמבפה נשאר עד 2024, לא סביר, או שתיים, ריאל מדריד מחכה עוד טיפה, נותנת לפריז להילחץ עוד טיפה, ומגישה הצעה סבירה מבחינתה, 150, 140, אולי 180, במקסימום לפי דעתי, במטרה לרכוש את אמבפה עוד הקיץ ולהערכתי, לשם אנחנו הולכים, כפי שאני אומר לאורך כל הקיץ, אני רואה את אמבפה לובש לבן בקיץ הבא, שוב, ניחוש מושכל, אז אני רואה עסקה, 150 עד 180, 200 פוס מינוס מיליון אירו, אמבפה עובר לריאל מדריד, הרי כן, אגב, יעבור לבארי מינכן, ואנחנו הולכים לקבל חלון העברות מפואר. אז תודה לכם שהאזנתם עד כה, אני שמח מאוד שאתם מאזינים לפודקאסט בצורה גבוהה, שבוע אחר שבוע אחר שבוע, ואם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, אתם יותר מוזמנים לשתף בין חברים, לשתף בין קבוצות, פייסבוק, וואטסאפ, להפיץ את הבשורה, דסק הכדורגל, דברים גדולים חדשים בדרך, אסור עדיין לספר, אבל המון המון הפתעות מאוד מעניינות. תודה רבה שהאזנתם, ויאללה, ביי.